רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים באימייל, SMS ודפי נחיתה. אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של Active Trail, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הקישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המחירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח SMS. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארט קוד למעקב אחר המרות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. ה-18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק, שלום לקובי גור.
היי רן.
מה שלומך?
מצוין.
אתה נראה לי עייף מעבודה על הסטארט-אפ.
כן, כן, אמת.
לא ישנים בלילות.
לא ישנים בלילות, לא ישנים גם בימים, הרבה עבודה, אבל אקשן אמיתי, ואוטוטו מגיעים למאני טיים.
ככה זה, חיי הסטארט-אפ.
כן, אבל מעניינים.
אז גררתי אותך לפה כדי לדבר איתנו על דומיין פליפינג, וסייט פליפינג, שמות מעניינים וככה מסקרנים, אני בטוח, למאזינים שלנו. לפני זה, אפשר להגיד תודה לאנשים שנתנו לך פידבק על הסקר,
כן, נכון? כן, המון 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 תודה להרבה מאוד אנשים, גם על הציונים נקרא להם שקיבלנו, והם באמת מעודדים ומסמכים, ובעיקר על ההערות, גם הערות במרמה של איזה רעיונות לפרקים, ויש שם המון רעיונות מעניינים שאנחנו כמובן נכניס לתוך הליין שלנו, לפרקים העתידיים, גם לכאלה שמעודדים, גם לכאלה שכיוונו. באמת, באמת, המון תודה. נשתדל לענות לכל הבקשות.
תודה לכם, זה היה סקר, עשינו סקר מאזינים גדול, ולא היה קל לענות עליו, זה היה המון שאלות, אבל באמת, משהו כמו זה, 2,000 איש תרחו והשקיעו וענו על השאלות. אז המון המון תודה. ובשביל אולי להחזיר לכם את להחזיר לכם קצת בחזרה, אז עד היום בעצם דיברנו בעושים שיווק, בעיקר לבעלי עסקים, קטנים, גדולים, הרחבנו על המון נושאים של תנועה אורגנית, תנועה ממומנת, דיברנו על שיטות המרה. בוא נדבר קצת היום על מוניטיזציה, ועוד איזו שיטה מעניינת למישהו שחושב לעשות ככה כסף, אולי מהצד או בתור עבודה עיקרית שכזו, מעולם השיווק.
נכון. אז באמת הגיע המקום להגיע לאנשים, לכל אחד מאיתנו, שרוצה לייצר או לחשוב לפחות על הכנסה נוספת, או מלאה אפילו מהעולם הזה של שיווק באינטרנט, ועבור עצמו, לאו דווקא עבורך כבעל עסק, ואני יודע שחלק מהמאזינים שלנו, וגם קיבלנו את זה בהערות, דיברו קצת על איך אני משתלב בעולם הזה, ולאו דווקא המקום של שכיר בעולם, או יש לי עסק ואני רוצה לעשות משהו.
משהו אולי בשעת לילה כזאת,
נכון,
בערב שיש לך בדיוק. זמן.
האמת היא, ככה למעשה אני התחלתי, רציתי לפני די הרבה שנים לייצר לעצמי סוג של אלטרנטיבה, הכנסה נוספת, בדקתי כל מיני אפשרויות, כמו הרבה מאוד אנשים שעושים את זה, ובעצם נכנסתי לעולם של שיווק באינטרנט ונשבטתי, אני חושב שאתם שומעים גם באיך שאני מדבר, וגם הפרקים הראשונים דיברתי קצת יותר על זה, למה זה כל כך מעניין לדעתי. אז זה המקום שאנחנו קצת נתחיל לפרט פרק פה, פרק שם, על כל מיני שיטות. בחרתי להתחיל דווקא במקום הזה, של דומיין פליפינג.
אבל ככה, אם אני שם לעצמי כרגע את הכובע של הציניקן, הרבה אנשים, אני, אתה יודע, כל מי שנכנס ומחפש שיטות למוניטיזציה באינטרנט, אתה מקבל המון רעיונות והמון שיטות, הרבה מתוכן זה כאלה הבטחות שהם too good to be true.
נכון.
דברים שאתה אומר לעצמך, זה טוב על הנייר, אבל בתכלס להרוויח מזה כסף, עדיף לי כבר למלצר, כי כאילו בסופו של דבר זה פחות זמן עבודה אולי, דברים כאלה.
באמת.
אז אנחנו הולכים לדבר על משהו שיש בו לפי דעתך ערך אמיתי?
לגמרי, אני חושב שכל אחד מהפרקים שנדבר בהם על מוניטיזציה, בוודאי מוניטיזציה לעצמי, עשיתי, בחנתי, ראיתי בידיים שלי. חלק מהדברים המשכתי, חלק פחות. דבר על אי-קומרס, האם לפתוח חנות באמזון, אנחנו נקדיש לזה פרק. היום דבר על נושא של דומיין פליפינג, שהוא קצת לא בנתיב המרכזי אולי של, של שיווק באינטרנט, אבל חשוב להבין, סופר חשוב להבין שני דברים. קודם כל זה עבודה כמו כל עבודה אחרת, אין כאן קסם. אם אתם רואים כל מיני דפי מחירה שמבטיחים לכם שתיקחו את הקורס הזה ותוך 48 שעות תעשו 100 אלף דולר, ואתם רואים פתאום צילומי צ'קים או הכנסות לפייפל, חבר'ה, דלגו הלאה.
כן, זה כנראה טוגו.
זה הטוגו טו ביטרו, זה עבודה לכל דבר ועניין, וכמו כל עבודה צריך ללמוד ולהתקדם, ו... מאנשים שיודעים מה הם עושים, מלמצוא את הטכניקות החדשות. יש כלים חדשים שנולדים. פשוט צריך לעבוד בזה, כמו כל עבודה אחרת. אם אתם מחשיבים את עצמכם כבעלי מקצוע במה שאתם עושים היום, ותחשבו כמה שעות אתם נותנים לזה, וכמה אתם ניסיון צברתם או ידע צברתם, את אותו דבר צריך להשליך גם לעולם הזה.
צריך להגיד גם מילה טובה לגבי הקוולטי הזה של התמדה.
נכון.
כי אני זוכר את עצמי בהתחלה, אם עושים היסטוריה, היה לי די ברור שמבחינת הכסף שאני מרוויח כביכול מעשיית התוכנית, לא משתלם בשום קנה מידה. אני תמיד צחקתי על זה שעדיף לי למלצר. פר שעה הייתי מרוויח הרבה יותר כסף, אבל הנה, כעבור כך וכך שנים, זה התגלגל בעצם למצב של אוקיי, יש עסק מזה ויש חברה שמתגלגלת. זאת אומרת, אם אתם חושבים על לעשות כסף מהאינטרנט, ההתמדה פה היא גם חלק מהעניין.
סופר חשובה.
תעשו מה שאתם אוהבים.
אני עושה על עצמי חשבון, היום 2018, ב-2008 חשבתי לפתוח אתר שנורא, בתחום שנורא עניין אותי. ואני היום עושה חשבון שאם הייתי מעלה פוסט פעם בשבוע, היום אחרי 10 שנים, זה 520 שבועות, אני חושב, היה לי בלוג, היה לי אתר עם 520 חתיכות תוכן, שבוודאות היה מביא תנועה, לא משנה באיזה נושא הייתי לוקח, ובוודאות הייתי עושה מוניטיזציה. אז כן, התמדה היא סופר חשובה, גם אני אגיד יותר מזה. אתם יכולים להתנסות, אני התנסיתי בהמון תחומים בתור בעולם השיווק באינטרנט, כי כל פעם עניין אותי משהו אחר עד שקיבלתי את התמונה העגולה, ולהחליט במה אני מתמקד, תתמקדו בסוף, זאת אומרת...
תתאמו, אבל תתמקדו בסוף.
להתפזר זה לא עושה כלום, ואתם לא, גם אם תתמידו ותתפזרו, לא יעזור כלום.
אוקיי, אז היום אנחנו נתמקד בשיטה ספציפית שנקראת פליפינג.
כן.
מה זה פליפינג?
אני חושב שהדבר הכי טוב, קודם כל נתחיל בזה שהיא שיטה שהיא פחות ידועה ומוכרת. אם אנחנו מדבר על שיטות אחרות, אני אזכיר אולי שיווק שותפים, אפיליט מרקטינג, שאני חושב שאולי הכי מוכרת בעניין הזה, אבל הנושא של פליפינג הוא קצת לקוח מעולם התיווך. אתה לוקח איזשהו נכס, רוכש אותו לעצמך, ומוכר אותו למישהו אחר במחיר גבוה יותר, כמעט בלי להחזיק בו. או אם אתה מחזיק בו, אתה מחזיק אותו כדי לשפץ אותו. בואו נדבר על פליפינג של דירות.
דירות, כן. שמעתי על כמה מקרים כאלה, כן. של אנשים שיודעים לעשות שיפוץ ועיצוב טוב, מרוויחים סכומי
נכון,
כסף אדירים.
נכון, ופרק הזמן שמחזיקים את הדירה, הוא לרוב אותם חודשים שהם נזקקים כדי לקבל את הדירה, לשפץ אותם, להכניס מעצב פנים ולמכור הלאה.
נכון. אז אם אתה יודע מה אתה עושה בתחום הדירות למשל,
כן.
זה בהחלט מקור הכנסה טוב ואמין.
נכון. את אותה שיטה אנחנו לוקחים לעולם האינטרנט. ובאינטרנט יש נכסים. זה מעולם נכסים פיזיים כמו דירה, אבל זה עדיין שיטה שבאמצעותה אפשר לייצר הכנסה קבועה ושוטפת של כמה מאות דולרים בחודש. אני מכיר גם פיזית אנשים שגם למדתי מהם את התחום הזה שעובדים בזה למחייתם. מדברים על עשרות ולפעמים מאות אלפי דולרים בשנה כהכנסה מהתחום הזה.
זה כבר כשאתה מקצוען.
בדיוק. הכל כרגיל עניין של מקצוענות, של התמדה, של כמה זמן אתה מקדיש לזה, והבנה ותרגול, והמון המון דברים שנולדים לאורך זמן. אבל זה בהחלט משהו שאפשר לשבת כל חודש ולהגיד, טוב, עשיתי החודש 200 דולר, 500 דולר.
אז אני מחזיר אותך לשאלה הראשונית. דומיין פליפינג. מה זה דומיין פליפינג?
אז דומיין, בעצם פליפינג יש, בוא נחלק אותו לשניים. יש דומיין פליפינג, שהוא קנייה של שם אתר. בלי להקים אתר סבירו, זו רק הרכישה של השם.
אנחנו אומרים שם אתר, בוא okay. נסביר את זה למאזינים. דומיין זה למשל, runlevy.com.
נכון.
זה השם דומיין של האתר.
נכון. האתר עוד ריק. בוא, חפשו kobygur.com, אני לא חושב שהוא קיים דרך אגב, ואני גם לא מעוניין לקנות למי שרוצה כבר לקנות ולמכור לי מהר. אז זה יכול אבל להיות בעל ערך בשבילי. אם הייתי עכשיו מקים אתר למשפחה, gurfamily.com, בסדר? או gurfamily.co.il. השם הזה... הוא הדומיין. בסדר, ככה הוא נקרא, שם הדומיין, ובדרך כלל הקנייה היא מאוד זולה. לרשום היום אתר באינטרנט, לוקח בין 5-10 דולר.
נכון.
לאתרים היותר יקרים, אפשר גם למצוא אתרים בדולר.
אפילו לדעתי 5 כאלה כרגע, יש לי.
בדיוק.
כל אחד מהם זה משהו כמו 10 דולר לשנה.
לשנה. חשוב להגיד, אתה לא קונה, אתה חוכר.
כן.
כמו אדמת מינן.
אחרי שנה, אם אתה לא מחדש את זה, בדיוק, זה שמישהו אחר בדיוק. יכול.
אז זה בעצם סייט פליפינג, אנחנו רושמים שם אתר, שלנו אולי שווה משהו, אבל בטח לא כמו שהוא שווה למישהו אחר. נגיד שהייתי קונה את kobigur.com, ומוכר אותו לקוביגור. קוביגור בטח אומר, בוא נה, שווה לי לקנות את האתר הזה. אז שילמתי בין 5-10 דולר, ומחרתי בין 50 עד לסכומים לפעמים מזויים. זה דומיין פליפינג.
זה דומיין פליפינג, זה מתייחס רק למה שנקרא ה-URL, ranlevi.com, kobigur.com.
נכון, נשמע.
מה זה סייט פליפינג?
סייט פליפינג הוא קצת יותר דומה לדירה במובן הזה. זאת אומרת, רוכשים אתר מלא, אתר שיש בו תוכן, אולי אפילו יש אליו קישורים, מחזיר את כל הפרק של האוף פייג' SEO, הוא אפילו יכול להיות שהוא מייצר גם כמה דולרים בחודש, ממודעות של אדסנס, או מ... לא יודע, ממשהו.
זאת אומרת, אתה מתאר משהו שהוא כמו דירה קיימת, אבל קצת מוזנח.
נכון, נכון. דירה שלא נראית טוב, שמי שנכנס... הוא יכול להיות שיושבת באזור מצוין,
או... יש לה פוטנציאל, אבל לא מנוצל.
בדיוק. עכשיו, לקחת אתר כזה, ולהגיד, טוב, בוא ניקח אותו. אני אוסיף לו הרבה מאוד תוכן שרלוונטי, גם כתוב נכון, ו... שוב, חוזר על המון כללים שדיברנו עליהם כבר לאורך הרבה מאוד פרקים.
עושה את עבודת השיווק המקצועית שאתה כביכול יודע לעשות.
מכניס לשם תוכן, בונה כישורים, מעלה אותו בתוצאות הדירוג, זה מביא עוד המון תנועה של אנשים לאתר. משנה את שיטות המוניטיזציה מעצם, שאתה מקבל כמה סנטים בודדים, אולי לשיווק שותפים, או בנרים, או דברים מהסוג הזה. ופתאום יש לי אתר שקניתי אותו אולי ב-100 דולר, השקעתי בו עוד קצת עבודה וזמן, ואני יכול למכור אותו גם בכמה אלפים.
השבחת את הערך.
את הערך, בדיוק. אז זה סייט פליפינג, בגדול אני יכול לקנות אתר קיים, ולעשות את זה, או שאני יכול להתחיל מאתר שאין בו כלום, שלי, לקנות אותו מאפס, לבנות אותו נכון לאורך זמן, ואז למכור אותו. אבל מראש אני בונה את האתר כדי למכור אותו.
כן, אז פה אתה יותר כמו קבלן כזה שבונה את הנכס, בשביל למכור אותו אחר כך בערך.
נכון. אז זה סייט פליפינג ודומיין פליפינג, ואנחנו נדבר המון על דומיין פליפינג, נתן את הדגשים קצת לסייט פליפינג, אבל חשוב נורא להבין, כתובת האתר, האתר עצמו הם נכסים, הם נכסים משמעותיים, ומכיוון שהם כאלה נכסים, בדיוק כמו סביב הדירות, יש קנייה ומחירה של דירות ותיווך, וכמו שאמרת, יש אנשים שעוסקים למחייתם בדירות פליפינג. גם פה יש תעשייה שלמה שהתפתחה סביב שמות אתרים ואתרים, וכמו שאמרנו, אנשים יכולים לבנות לעצמם פורטפוליו שלם של שמות את הפורטפוליו, יכול להיות מעשרות ועד אלפי אתרים, שאתה מחזיק 5, יש אנשים שמחזיקים אלפי אתרים בפורטפוליו שלהם, ומחירה של אתר אחד כזה בשבוע, עם רווח של 100-200 דולר, יכולה לייצר הכנסה.
יכולה את זה, אז תסדר לי קצת את הראש שיהיה לי מושג, כמה כסף אפשר לעשות בטכניקה הזו, בצורה, בוא נגיד, לאדם הממוצע שעושה את זה חצי שנה, שנה, שנה. לא למקצוענים, המשופשפים, שאמרנו הם יכולים להגיע לעשרות אלפי, נכון. אבל אנחנו לא שם המאזין הממוצע.
אז זה די תלוי בכם המאזינים, כמה זמן, כמה יכולות, כמה ניסיון, כמה ידע, תצברו, ובעיקר גם כמה זמן תשקיעו. תכניסו חצי שעה בשבוע, אל תיכנסו בכלל, חבל על הזמן.
זה כנראה לא
שווה את
השקעה.
החשבון הוא די פשוט. אתר יכול לרחש, כמו שאמרנו, בעלות מזרית של כמה דולרים בודדים, בסדר? במחירה פוטנציאלית לא תרד מ-50 דולר. לא מוכרים פחות מהמספרים האלה.
אחרת זה בכלל לא משתלם.
נכון. הממוצע יותר מקובל הוא סביב 150, אז תעשו את החשבון. עכשיו, זה לא שקניתם עכשיו 10 אתרים, ועל כל אחד תעשו 150 דולר. זה לא עובד כך, יש אחוזי פגיעה. אנחנו קצת נדבר עליהם. אבל גם אם מכרתם אתר אחד כזה, זה בסדר. עכשיו, בוא ניקח דוגמה קטנה. יש את אלה שמחפשים את היעלום הענק, ומחפשים אחריו שנים, ובינתיים לא מרוויחים כסף, חיים ממים ולחם. גם פה, אתם יכולים למצוא פתאום להתקל באתר מדהים. כאילו, אתם בשוק איך אף אחד לא עלה עליו, וזה אתר...
sex.com.
בדיוק, אתר שנמכר בעשרות מיליוני דולרים. זה לא עובד ככה, אתם תתקלו מדי פעם באתרים מעניינים שאתם יכולים לקרוא לפעמים באלפי דולרים, אולי זה אתר ב-10,000 דולר, אבל רוב בוא ניקח את זה לטובת הדוגמה, 50 אתרים, השקעתם מהם סדר גודל של 250 עד 500 דולר, בסדר? זה מה שהוצאתם מהכיס. גם אם תמכרו רק 10%, בסדר? מהאתרים שקניתם, זאת אומרת, מ-50 אתרים מכרתם 5, בסכום ממוצע של 150 דולר, זה 750 דולר שקיבלתם. אז הנה עשיתם כמה מאות דולרים, ואתם עדיין מחזיקים בפורטפוליו של 45 אתרים שלא מכרתם.
שאולי כן בהמשך.
אחד עוד יכול להתממש, אתם אולי יכולים על אחד מהם להתלבש, ולמצוא מישהו שיכול להתעניין באתר ולעשות עליו פנייה יזומה. אבל גם אם לא, ונמאס לכם, תמכרו אותם בבלוק, עדיין תמכרו את כל הבלוק של 45 ב-150 דולר, ושוב הכנסתם והרווחתם. אז זה תמיד רווח מאוד מאוד משמעותי. אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי, לי חצי שנה עברו מתחת לידיים כ-100 אתרים.
100 אתרים?
יפה. קניתי, כן. זה... בוא נעשה, אנחנו נדבר בעתיד על שיטות.
אתה זוכר את כל...
לא, אין סיכוי, אין סיכוי. דרך אגב, אני אגיד לכם שבערך מאתר העשירי, תפתחו אקסל, ואני יודע שהמקצוענים בתחום כבר מנהלים את זה בתוכנות ממש. תחשבו רק, אומנם אתם מקבלים איתי תזכורות מרשם האתרים מתי לחדש, אבל אם הוא לא שלח או פספסתם את המייל, אז אתם תאבדו פתאום אתר מאוד טוב, אז הם כבר מנהלים, יש לעצמם תזכורות למתי להיכנס ולחדש את זה, כן, ולא לחדש אוטומטית.
שוב, אני... עכשיו מחסן לוגיסטיקה קטן.
לגמרי, יש לך מדפים כאלה, יפה.
דרך אגב, אני כשמכרתי חולצות של עושים היסטוריה, גם בתקופה שעוד הייתי אינדי כזה לבד, יש לך מחסן של חולצות, ויש צבעים שונים וגדלים שונים. אני זוכר שאחרי שבועיים מצא לעצמי, רגע,
נגמר לי המדיום השחור.
הפכתי להיות מנהלת של חנות ביגוד.
אני צריך להזמין מהוורוד הלארג'.
לגמרי.
יפה.
הגעתי בקניון.
כן. אז זה בהחלט עניין כזה כשאתם מגיעים למספרים האלה. המאה שלי, באמת, זה היה סוג של התנסות. זה היה משהו שהיה לי נחמד. מסתכם ברווח נאה של כמה מאות דולרים. באמת היה נחמד, מה שנשאר לי, פשוט החלטתי לזוז קצת להתנסות בתחום אחר, מכרתי בבלוק, ויצאתי, אני מדי פעם מנסה. אני כן אומר לכם, יש אנשים כמו ג'ין פימנטל, לדעתי אולי הכי טוב בעולם היום, הוא גם מעביר קורסים, אבל בעצמו מתעסק בזה. עוד הרבה אחרים שתוכלו למצוא אתם פורים כמו של אתרים כמו dnjournal.com. תיכנסו, תראו, לפני שאתם בכלל צוללים לתחום הזה, כמובן תלמדו אותו טוב. אני חושב שגם ביודמי יש קורסים היום כבר של סייט פליפינג. אלה אנשים שחיים מזה.
הם האנשים שיודעים לזה. כן. אמרנו שיש דומיין פליפינג, שזה רק השם הדומיין, ויש סייט פליפינג. אז אנחנו נתרכז היום בדומיין פליפינג.
נכון. אז אמרנו, דומיין פליפינג, המשמעות שלו מהר מאוד, לרכוש אתר, זה לא אתר בנוי שלם עם תוכן ועמודים, אלא רק השם של הדומיין עצמו, לרשום אותו אצל רשם האתרים, לקנות אותו, ומיד לאחר הרכישה, ללכת למכור אותו למישהו שיש לאתר ערך משמעותי עבורו. וזה המקום שבו נוצרת הצפת ערך, נקרא לזה ככה. בוא נגיד, האתר runlevy.com. מוכר לנו.
מוכר.
מישהו קנה אותו לפני הרבה שנים, והיה פונה אליך, ואתה היית מגרד בראש, ואומר, בוא נע, שווה לי. אבל מה לעשות, הוא תפוס.
ברור שמבחינתי יש את הערך לאתר הזה, הרבה יותר.
נכון. אז איפה קונים שם אתר? רשם אתרים כמו GoDaddy, ויש עוד כמו Namecheap, ועוד באמת, לא רוצה להגיד עשרות, אבל יש לפחות 10 אתרים כאלה טובים.
כן, דרך אגב, רק בשביל לתת לכם את התחושה למה זה יכול להיות חשוב, אז אני בזמנו הקמתי את Curious Minds בארצות הברית, את הפודקאסט
Curious Minds. תן לי מנחש שהיה תפוס.
וזהו, ו-Curious Minds, שזה כזה שם יחסית, כאילו גנרי יחסית, מיד היה תפוס. ואני התחלתי לחפש כל מיני קומבינציות, כי נורא היה חשוב לי השם שהשם יהיה אותו דבר, אחרת זה קשה לשווק.
נכון.
בסוף התפשרתי על אתר cmpod.net, שהוא בדרגות פחות טוב מבחינת הנראות שלו.
אז הדוגמה האישית לסטארט-אפ שלנו.
הייתי מוכן לשלם.
היית מוכן לשלם, השאלה היא כמה.
כנראה שלפחות כמה מאות דולרים, מכיוון שזה עסק. נכון. הייתי מוכן לשלם. האתר Curious Minds, זה קודם לא היה למחירה, הדומיין הזה. אבל אם הוא היה למחירה, כנראה שהייתי משקיע.
אז אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי, אולי אני מכר בכמה מאות דולרים, אלא כמה אלפים אולי.
אלפים אולי, כן.
אולי 5 ספרות של עשרות אלפים. אני אגיד לכם מהניסיון אישי. לחברה שלנו, לסטארט-אפ קוראים שאוט-אוט, ועמדנו לקנות את שם הדומיין הזה, ופנינו באמת, הוא אתר ריק היום, הוא, עם מה שיש בו הוא מאוד בסיסי, פנינו, יש אנשים שהם ברוקרים, ממש זה המקצוע שלהם, ברוקרים של אתרים, ופנינו אליו, והוא ביקש סכום של 6 ספרות בדולרים. כלומר, 100,000 דולר וצפונה. סטארט-אפ, אין לנו ממש את הכסף הזה, ויתרנו. למעשה יצרנו לעצמנו שם מותג, ברנד ניים, שהוא שונה משם החברה. אם היה לי הרבה כסף, יכול להיות שהייתי מוכן לשלם 100,000 דולר וצפונה, יש לו השם הזה משמעות באמת גדולה, כמו שלקיוריוס מיינד יש, אבל זה עניין של כמה הוא שווה לי, וכמה כסף כמובן גם יש לך בכיס.
שזה אולי המפתח לקטע הזה של דומיין פליפינג, נכון. זה מאוד אינדיבידואלי.
הערך הוא בעיני מי שקונה. לי לקנות היום אתר מסוים, runlevy.com לא אומר כלום, לך הוא אומר המון. אוקיי?
אז זה דורש כנראה הרבה הבנה של השדה שבו אתה מתמודד, מודיעין כזה
נכון,
טוב.
נכון,
זה חלק מהעבודה, אולי זה אפילו החלק חשוב יותר, והמסובך יותר.
בדיוק, יש ממש אסטרטגיה, אסטרטגיות שונות, איך יוצרים שמות דומיינים טובים, להעריך כמה הם שווים, איפה למצוא את הקונים המתאימים, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה, ואפילו איך לייצר מזה הכנסה שוטפת וגבוהה מאתרים שאנחנו מחזיקים. זאת אומרת, אני זוכר, אמרנו, החזקתי אצלי בפורטפוליו 45 אתרים, אז יש אפשרות לעשות מה שנקרא פארק דומיין, זאת אומרת, מישהו שמחפש kobigur.com, ואני לא רוצה אותו, מישהו מחזיק אותו, אז בכל זאת מישהו שמחפש ומגיע אליו, אז יש בסוג של פרסומות שרצות, זה לא הרבה כסף, אל תבנו על זה שאתם יכולים לצאת לפנסיה, אבל פארק דומיין זה שיטה להכניס עוד כמה דולרים בחודש, לפחות מהעובדה שאני מחזיק את האתר. ככה זה עובד.
אז איך אני מתחיל בעולם הזה?
טוב, אז איך מוצאים שמות דומיינים שיכולים להיות מעניינים? זה בעצם, כמו שאמרת, אם נעשה את זה נכון,
השאר... זה הבסיס לכל ההצלחה.
בדיוק. קודם כל, אם אתם, בוא ניתן כמה קריטריונים. אם אתם פעילים בשוק הבינלאומי, תמיד, 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 אתרים עם הסיומת, שגרה TLD, שהיא .com.
זאת אומרת, החלק האחרון של ה-URL, זה יכול להיות .com, זה יכול להיות COIL, זה יכול להיות .net, זה נכון. יכול להיות מכל הדברים.
נכון.
ואתה אומר... .com.
.com אם אתם פעילים בשוק הבינלאומי. הרבה מאוד ניסיון של אתרי .com באופן כללי מכרו יותר מהר ובשווי גבוה יותר מאתרים שהם לא .com, אוקיי? לא מצאתם את ה.com, האופציות הבאות שלכם זה .net ו.org. אבל בגדול אני ממליץ לכם פשוט לבחור את שלושת הסיומות האלה. מצאתם את curiousminds.io, בסדר? זה סיומת שדי מקובלת היום. בוא נגיד שאני תמוותר וממשיך הלאה. בסדר?
כנראה עניין תפיסתי, זאת אומרת, האנשים התרגלו מראשיתה של האינטרנט, שנקודה קום זה סיומת שאומרת משהו מהוגן.
נכון, נכון.
ואתה רוצה לבנות על התפיסה הזו.
על המוניטין שנבנה. באותה מידה...
למרות שזה לא נכון אולי ברמה המעשית.
ממש לא.
זאת אומרת, זה סתם שם.
נכון, היום חברות כן בוחרות לסיים עם סיומת .io. למה? זה מדינה אפילו זוכרי.
אני חושב שבמקרה הזה, למשל, תעשיית סטארט-אפים בתחום הווב התלבשו על הסיומת הזו, ו...
נכון.
זה אומר עליך שאתה כביכול חברת אינטרנט מגניבה.
נכון.
כביכול.
או הסיומת .co במקום .com. לא COIL, CO. שאני חושב שהיא בכלל של קולומביה. בסדר? אבל שוב, הרבה מאוד חברות אמרו, מה, אני אשלם עכשיו 100 אלף דולר למי שמחזיק shoutout.com, אני ארשום לעצמי shoutout.co. עכשיו, יש תת אסטרטגיה בתוך העולם הזה של דומיין פליפינג, שאגיד, אני רוכש את כל השמות, את ה.com, את ה.net, את ה.org, את ה.co, את ה.io, את ה... באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, כמה אני אוציא על שם דומיין אחד? אז גם פה צריך להיות מודע לכמה כסף אפשר לוותר. דרך אגב, אם תיכנסו לאתר כמו flipa.com, שהוא אתר שבו קונים ומוכרים שמות אתרים, אתם תראו שרוב האתרים שנמכרים, ובוודאי גם אלה שמחזיקים פחות זמן בשלב מחירה, הם ה.com, .net, .org. ממש בסדר הזה.
זאת אומרת, אתה אומר שכאילו .com הוא יותר שכיר.
כן.
אם זה כמו שוק שמכוניות משומשות... אז את המכוניות הצרפתיות משנות ה-80, אף אחד לא רוצה.
אף אחד לא רוצה.
אבל אם זה טויוטה מהשנה האחרונה, כנראה שאתה תקור שיקחו. בקלות.
כן. באותה מידה אתם ישראלים, קחו את ה-COIL, זה עובד טוב. קחו בחשבון דרך אגב שבישראל עלות רישום אתר יותר גבוה מאותם 5 עד 10 דולר.
זה עולה איזה 100 שקל בשנה.
פשוט עוד פעם לא הצלחתי להבין למה.
כי אפשר.
יכול להיות, אבל יש מספיק מתחרים, ואני מת לראות את הראשון שעושה את הפרייס דאמפ לאזור המחירים הנורמליים. אני פשוט לא... אולי מישהו מהם מאזין לנו, אז שישלח לנו בסוג של בפורום או משהו כזה.
תסביר לנו למה זה כזה.
נכון, 100 שקל לצפונה. אני חושב שאחד הפרמטרים הכי חשובים, זה כמות החיפוש של מילות מפתח. בואו ניקח דוגמה, קמרה. מיליוני אנשים מחפשים בחודש את המילה הזו, או וריאציות אליה, או שהמילה הזו נמצאת בה, ושוב, ממש לאחרונה עלינו פרקים על מילות מפתח.
חשיבות שמילות
מפתח. מילות מפתח. אם אתם הולכים להתעסק בתחום, אז כדאי שבשם הדומיין שלכם, בשם האתר שלכם, המילה קמרה תופיע, כמובן אם יש לכם את האתר קמרה.com, זה מאוד יעזור. למה זה עוזר? שוב, אני חוזר קצת לפרקים שדיברנו עליהם. גוגל מעריכה, אחד הפרמטרים שהיא מעריכה את רלוונטיות האתר, זה האם המילת מפתח מופיעה בשם האתר. זה פחות נפוץ ממה שהיה פעם, מה שנקרא EMD, Exact Match Domain. גוגל מייחס לזה פחות חשיבות.
זאת אומרת, אם האתר שלך נקרא camera.com, ומישהו חיפש בגוגל קאמרה, אז פעם גוגל אתה אומרת, קאמרה, חיפשת, camera.com, הנה, תוצאה ראשונה.
נכון.
היום קצת פחות.
נכון.
אבל עדיין יש חשיבות, זאת אומרת, אם האתר שלי נקרא...
Best camera.com,
כנראה שהוא מתאים לחיפוש הזה.
נכון. וכמובן שככל שיש יותר חיפושים לאותה מילת חיפוש, למקום שבו תתייצב, התייצב האתר הזה, תבוא יותר תנועה, ולכן השווי האינרנטי ממש, הפנימי, של אותו שם אתר יותר גבוה. אז כשאתם נכנסים לעולם, נגיד, מחר אתם מחפשים בגולף, בסדר? אומרים, תחום הגולף, אני פעיל בו, אני עוסק בו, נורא מנתי להתחיל לחפש שמות בגולף. תראו, אל תקנו the best golf clubs in the world.com. קודם כל הוא שם ארוך, אף אחד לא יחפש את זה, אבל תראו כמה מילות חיפוש יש למה שאמרתי כרגע, לביטוי הזה. מקלות הגולף הכי טובים בעולם. ואם יש רק 10 אנשים בחודש שמחפשים את זה,
אז זה לא כזה משתלם
בלב, אחי. תוותרו. מראש אין לו שווי פנימי חזק. אם פתאום גיליתם מיליון לביטוי הארוך הזה, בוא נה, אני אגיד לכם את האמת, הייתי מגרד, אני אישית, הייתי מגרד חזק בראש, ואולי כן קונה את השם אתר הזה, למרות שהוא ארוך מאוד ואף אחד לא באמת, אבל אם אני יודע שהוא יכול למקם אותו גבוה, על מיליון חיפושים בחודש, תביא לי אותו.
פה נשמע לי שהנושא הזה של להבין את העולם, וכמו שאמרנו, הידע והמודיעין במרכאות הטוב הוא מאוד קריטי, כי למשל, לפני 5 שנים, המילה בלוקצ'יין או ביטקוין הייתה שווה כלום. מי שקצת הבין לאיפה לא יכול, וקנה את הדומיין, אני לא יודע, נגיד blockchain.com, סתם כדוגמה.
היה עושה...
היום היה מוכר את זה ברבה כסף.
אספר לך מניסיון אישי שלי, הזכרת לי משהו. לפני 10 שנים בערך, יש לנו חברים שהבן חולה צליאק. ואני יודע, זה ללא גלוטן, מה שהם נורא נפוץ גם ללא חולים. ונורא סקרן אותי, וזו הייתה בערך התקופה שהתעסקתי בדומיין פליפינג, והלכתי לחפש את glutenfree.com על... ועם וריאציות על המילה גלוטן פרי. האתר glutenfree.com לא היה פנוי, אבל glutenfree.net היה פנוי. לא רכשתי אותו. אוץ', מה שנקרא.
אשכרה, ב10 דולרים היית בטח עושה את
אלפי דולרים. נכון, בדיוק.
אז זה דוגמה אולי, אם יש לכם את ההבנה, את הידע, את ההבנה להיכן נושבת הרוח, זה אחד מהכישורים ההכרחיים להצלחה כנראה בדומיין פליפינג.
נכון. חשוב מאוד. תנסו לנחש, זה בסדר.
יש מישהו שיכול לעזור לי דרך אגב עם בחוץ?
כן, יש בטח. אתרים שהזכרתי, ברוקרים שהזכרתי, יש הערכות שווי חיצוניות. יש הרבה מאוד אתרים, תעשו חיפוש שוב בגוגל על valuation of site value, יש המון אתרים שיתנו, הם ינסו לעשות הערכת שווי, אני כבר אומר לכם, הם מבססים את זה על בסיס תנועה שהם מזהים שמגיעה אליכם, קצת שיטות מוניטיזציה שהכנסתם שם, זה אצבע ברוח קצת יותר מלומדת. זה השיטה שם, אבל יש אנשים שממש עוסקים בזה, וברגע שתחליטו שאתם כבר אתר, בעיקר אתרים עם תוכן ותנועה, וכשמכניסים כמה דולרים בחודש, לכו למישהו שיעריך לכם, כי זה נכון, אבל שוב אני אזכיר, השווי האמיתי נקבע על ידי הרוכש, לא על ידי נכון, המעריך.
לדומיין עצמו אין ערך אינהרנטי הרבה יותר.
נכון. אז יש הערכות שווי חיצוניות? קחו את זה ברמה של... זה לא מחירון יצחק לוי, רחוק מזה.
אז יש סיפור קובי שאני זוכר שקראתי אותו בעיתון לפני משהו כמו 2-3, אז אני ככה מפשפש בזיכרוני הדאוי. גוגל,
כן.
יש לה את google.com,
נכון.
והיא שכחה לעשות חידוש דומיין. זה, אני די משוכנע שזה היה גוגל, okay. זה כבר היה לפני 2-3, אבל נראה לי שזה היה גוגל. ואתה יודע, מישהו בארגון הענק הזה, שזה היה העבודה שלו, לחדש google.com, פספס.
אופס.
ויום אחד, הדומיין פג תוקף, בא איזה מישהו, חיפש דומיינים לקנות, רק google.com, קנה, $10. עכשיו, הסיפור הזה נגמר בזה שגוגל אמרה לו, חבוב, תן לנו בבקשה את הדומיין חסכה. אז הוא נתן לה. ואני חושב שהם אולי צ'יפרו אותו במשהו קטן, אבל זה לא היה...
חשבון אדוורד,
אבל תגיד, מותר לי לכתוב coca-cola.com אם אני תופס אותו?
התשובה ההחלטית והמוחלטת היא לא, ובתי משפט יותר מפעם, יותר גם מ100 פעם אמרו למי שרכש את זה, הלו, תחזיר. למה? כי יש סימן רשום, ויש סימן מסחרי, ויש גם אם לא רשמת סימן מסחרי, אז יש, הנה גוגל, כבר שנים, אני מניח שהם כן רשמו, אבל שנים משתמשת בזה.
דה פקטו, זה הסימן המספר המסחרי שלהם.
תראה, גוגל, אני חושב שהמחאה המקרה הזה כבר הלכו ורשמו את goog.le.
יכול להיות. לא יודע אם זה היה לפני או אחרי.
אני חושב שנדמה לי שזה היה בעקבות
העניין. אבל ברור שהבן אדם שזה הייתה אחריות שלו בארגון.
פישל.
בקפיטריה אחר כך, הרבה אנשים צ'יפחו אותו כנראה.
לגמרי. לא, אתם לא יכולים ללכת, אתם לא יכולים אפילו, עזבו את ה.com, אתם לא יכולים לקחת את הדומיין coca-cola.drinks, שזה TLD שיש. למה? כי קוקה-קולה, אם היא לא רכשה את זה, אז 3 דקות אחרי שאתר באוויר, ותאמינו לי, יש להם רובוטים שסורקים את זה, התקבלו מכתב שאו בשפה מנומסת אומר לכם, חבר'ה, זה סימן רשום, תחזירו את זה, או בשפה פחות מנומסת אומרת לכם, אנחנו טובים אתכם בבית משפט, ואתם תשלמו קנס גם על זה שניסיתם להתלבט. אתם בוודאות תפסידו.
כי זה החוק.
בוודאות תפסידו. כשאתם הולכים לרכוש, תוותרו על אלה, לכו לשמות גנריים.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. בוקר אחד, לפני מספר שנים, קיבל מיכאל צור, מומחה בניהול מסע ומתן, שיחת טלפון בהולה מחברה ישראלית. בו מהר, הם ביקשו ממנו, החברה פיתחה מוצר חדש, העבירה את הייצור לסין, אבל סמנכ"ל הייצור שביקר שם חזר עם בשורות איוב.
עבדו עלינו. אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, לא מיני ולא מקצתי, ואני כולי, וזה הגיע למצב שהוא הרים כל, הוא איש צבא לשעבר, ככה גדול מימדים, ופגש שם את אותו מנכ״ל סיני, שהוא בעצם קוריאני, קטן מימדים, והיה שם בקיצור, כמו שאומרים אצלנו, חרב ודרב. ואז הם קוראים לי.
אחד מעקרונות היסוד של מסע ומתן מוצלח, אומר מיכאל, הוא לשלוח את האדם המתאים. במקרה הזה, מיכאל הציע לשלוח לסין מהנדס פיתוח שיצר קשרים טובים עם עמיתיו המקומיים.
הוא למחרת נמצא, ובסביבות 2 PM הוא מתקשר, ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של, ליין, והוא ממש מתרגש, וזה פה וזה שם, והנה הכל על, כרגיל, על מקום של אי-הבנה, בעניין שנקרא מסע ומתן בין תרבותי, שהשפה היא מכשול, וככל שהוא הרים את הכל, אז החבר'ה האלה רצו יותר לרצות אותם, הוא על הכוח, הוא משלם. בקיצור, נהיה איזושהי...
תרבותי, פשוט תרבותי, קצר תרבותי.
קצר תרבותי שיכול היה בקלות. זה היה כפסע מלהכריז על, כישלון טוטלי, ולעצור תשלומים, ולהכניס את עורכי הדין, וכו'.
הסיפור הזה הוא דוגמה לכך שיועץ חיצוני לארגון, לפעמים רואה דברים ומגיב להם באופן שונה מאנשים בתוך הארגון.
סמנכ״ל שהוא דמות מאוד בכירה ומאוד מוערכת, הסבירות שמישהו יגיד לו, אולי אתה טועה, אולי לא הבנו, היא less likely, מה שנקרא. זה לא היה קורה, בטח לא שהוא כולו בקריז.
זאת ועוד קל להבין איך ההשפעה הכספית בלימוד כישורי מסע ומתן וניהול משברים מחזירה את עצמה בקלות, וזה חלק גדול ממה שמיכאל ועמיתיו ב-B&M מתמחים בו.
ונגושיישן ספיישל זה אדם שמכין אנשים אחרים לתהליכי מסע ומתן. בונה איתם את התהליך המתאים להם, וכמו שאנחנו קוראים לזה, מחזק להם את החוליות בגב. זה מה שאנחנו עושים.
מומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון בחינם. bnm.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
לפני שאנחנו ככה מדברים על מחירות ואיך עושים כסף ברמה המעשית, אולי בוא נדבר קצת על סייט פליפינג. אנחנו בעיקר הדגשנו את דומיינס פליפינג. סייט פליפינג, אמרנו שזה רכישה של אתר.
נכון. או רכישה או בנייה של אתר מאפס. בוא ניקח את המקרה של רכישה של אתר, שיש אליו תוכן, לפעמים זה רק 5 עמודים מסכנים, לפעמים זה 50, יש אליו תנועה, לפעמים זה 10 אנשים בחודש, לפעמים זה 1,000, יש בו מוניטיזציה, לפעמים זה דולר בחודש, לפעמים 0, לפעמים זה $1,000 בחודש, על כל המגוון בדרך, בסדר? בא לאתר פשוט נמאס לו, או החליט שהוא עשה, מקים 0 ועכשיו מספיק לו, והוא רוצה למכור את זה ב-$1,000 והוא מבסוט עד השמיים, ואתם אומרים, בוא נע, אני נכנס לשם, אני מבין מה יש, אני רואה את הפוטנציאל, כמו דירה שהזכרת, ואני יודע גם מה אני הולך לעשות עם זה, ואני גם מעריך פחות או יותר בכמה אני אצליח למכור את זה. זה סייט פליפינג.
אז איך אתה בוחר, מה הפרמטרים שאתה משתמש כדי לבחור אתר?
אז אני באמת הולך לדברים הבסיסיים שהזכרתי. קודם כל, כמה תוכן יש לו? ממש תספרו עמודי תוכן. תיכנסו, תקראו אותם. האם זה תוכן שכתוב טוב, האם זה תוכן שכתוב נורא, אבל אתם בראש כבר יודעים איך לכתוב את זה נכון. האם זה תוכן מועתק? יש לא מעט אתרים שמוכרים שפשוט משכפלים מאתרים ברחבי האינטרנט מאמרים.
מוכרים לך מין סוג של מזויפת.
כן, כן, הוא אסף מכל רחבי האינטרנט עמודי תוכן, ושם אותם באתר אחד, ואומר לך, תראה, יש לי 100 עמודי תוכן. לא, תעשו בחינה טובה ועמוקה, כמה, איכות, ואם זה מועתק. זה בהקשר לתוכן. איזה מילות מפתח האתר מכוון? אתם זוכרים, שוב, תחזרו לפרקים של מילות תוכן ומילות חיפוש, וכמה תנועה פוטנציאלית יש לכל מילה כזו.
אם עכשיו זה היה אתר על בלוקצ'יין, עכשיו זה כנראה הזמן לקנות.
מעולה.
אם זה אתר על גולף, כנראה שאולי
פחות. הרבה פחות, אני מניח. דרך אגב, תבדקו באותה הזדמנות, האם לעמודים, לתוכן שנכתב, בוצע אופטימיזציה, מה שנקרא on-page SEO. שוב, תחזרו לפרק של on-page, לא נפרק את עכשיו, אבל אם לא, אז הנה כבר יש לכם פוטנציאל להפוך את זה ליותר טוב, להתמקם יותר גבוה, להביא עוד תנועה. זה כבר מקום שאתם יכולים לשפץ את הדירה. כמה מתחרים חזקים. לכל מילת מפתח יש מתחרים. אם אני רואה שעשרת המקומות הראשונים תפוסים לי על ידי ויקיפדיה, CNN.com, Yahoo.com, ודומיהם, חבר'ה, תוותרו. כאילו, כמעט לא משנה מה תעשו, לא תצליחו להגיע לעמוד הראשון, וכולנו מבינים מה המשמעות של העמוד הראשון.
סיזיפי ואין לכם שם סיזיפי.
נכון, אבל אם הוא לא, חלק מהמתחרים שם פחות, שלושה, ארבעה מתחרים, נגיד, מהטופ 10, לא מספיק חזקים, ואתם יודעים שעם עבודת SEO טובה, תצליחו, זה אתר לא רע לקחת אותו, כמובן, בהתחשב ביתר הפרמטרים. הגיל של האתר. אתרים, אין מה לעשות, אתרים ישנים יותר, כמו יין טוב, יש להם איזושהי איכות בעיני גוגל. אני לא מצליח להבין עד היום למה, כי גם אתר שנועד לפני שנה והוא מאוד איכותי ומאוד טוב, מצליח להתברג, אבל באיזשהו מקום, הדומיין אייג' מצליח לתת איזושהי ארומה יותר טובה לאתר הזה בעיני גוגל, אבל זה פרמטר חשוב.
משום מה זה בנוסחה שלהם.
איפשהו זה שם. האם האתר עבר אי פעם די-אינדקסינג?
מה זה די-אינדקסינג?
גוגל החליטה שלא בעלה על האתר שלך ושלחה אותו לבית הקברות. כלומר, גם תחפש אותו.
האתר עשה איזה עבירה, משהו?
גם תחפש את kobitgur.com, אין אותו. בגוגל אותי, דרך אגב, יכול להיות שבבינג תמצא, או ביהו תמצא. אבל גוגל, ואמרנו, גוגל שולטת בעולם המערבי בסדר גודל של 60-70% מהחיפושים, לא קיים. אם הוא עבר פעם תהליך כזה, לא הייתי נוגע בו, אפילו לא עם הקל. זה שהוא היום חזר לחיות, זה רק אומר שעשו כנראה מהלכים מתקנים, אבל הוא צבוע באדום בוהק.
מה, התחום הזה הוא כל כך מזכיר לי את העולם הזה של מכירת מכוניות משומשות. זה לא להאמין, אתה יודע.
האמת, יש
שם מקווים. אתה הולך למדוד מכונים, אתה צריך לבדוק מי הבעלים הקודמים, ושלא זייפו את זה.
ואת ההיסטוריה, ושלא הריצו היום זה פחות, כי יש, זה חשמלי, אבל לא הריצו
קילומטרים.
זה דורש כישורים
מאוד מסוימים להצליח בתחומים
כאלה. נכון. וגם בלשפץ. אני אישית יותר אוהב את הנושא של דומיין פליפינג, הוא פשוט יותר קליל, הוא גם מהיר יותר, אני יותר מתחבר לזה.
אבל יש אנשים... אני מניח שסייט פליפינג אתה יכול להרוויח גם יותר כסף, כי כבר מדובר בדיוק. אולי על נכס מניב, לא רק
נכון,
שם.
נכון, כשאתר מסוים עושה את זה, אם הוא מודע המחירה שלו, המרה שלו כתובים נכון, אתם הולכים לסימילרווב.com, או אחד מהאתרים, או אלקסה.com, שמאפשרים לכם לראות המון נתונים על אתר קיים, בלי להאמין לבעל האתר, אמר, אני בעל האתר kobigur.com, יכול להגיד לך, תשמע, רן, זה אתר שיש בו 100 עמודים, קל לך נורא לבדוק את זה, אבל הוא אתר שמביא כל חודש 100,000 איש, אין לך שום יכולת לבדוק את זה.
נכון.
והוא אתר שעושה כל חודש 50,000 דולר, גם אין לך שום אפשרות. סימילרווב יעזור בזה, אני יכול להציג לך איזה צ'קים שאני רוצה, איזה פייפל אקאונט שאני רוצה, עד שלא תהיה את הנתונים ממקור חיצוני, אל תאמין לאף מילה. אף מילה של בעל אתר. יש מספיק, אתה החזרת אותי שוב לעולם המכוניות, מספיק נוכלים.
כן.
מספיק נוכלים. זו שיטה טובה, אם אתם רוצים להתעסק בזה, תכניסו את הביטוי סייט פליפינג, או סייט פור סל.
אפשר למצוא.
תמצאו.
מעניין לחשוב ככה, אתה יודע, סתם, האתר שלי, runlevy.com, ותיק מאוד יחסית, הוא כבר מ-2007 לפי דעתי, דברים על 11 שנה, זה הרבה זמן מלכי אינטרנט.
נכון.
הוא מדורג די גבוה במנועי חיפוש, מצד שני, מוניטיזציה שלו היא לא משהו, כי בעולם הפודקאסטים אני לא...
אתה לא עושה שם בעצמו מוניטיזציה.
נכון, אין שם מודעות או משהו לא. כזה. אז אם מישהו עכשיו היה בא ורוצה לקנות, מעניין מה יכול להיות שווי שוק של אתר שיש לו דומיננטיות בעולם שלו, אבל הוא לא נכס מאוד מניב.
יש לו עוד בעיה אחת.
יש הרבה תוכן.
נכון, יש לו עוד בעיה אחת בעיני הרוכש. הוא צמוד לשם המותג.
ואז כאילו...
אז למישהו שקוראים לו קובי גור, אני לא בטוח שהייתי קונה את runlevy.com. גם אם אני עוסק בעולם הפודקאסטים, גם אם יש לי עסק של פודקאסטים, גם אם אני יודע לקחת את האתר ולעשות ממנו מוניטיזציה. היה לך את האתר podcast.coil,
אולי זה כבר משהו.
סופר מעניין.
מעניין אם זה תפוס.
אני מניח שכן, אבל...
אם לא, אז אולי כזה...
זה ההזדמנות לרכוש.
זה ההזדמנות לכם לרכוש.
אנחנו מיד אחרי התוכנית. תן לי דקה, אנחנו נרכוש אותו.
אני כזה איש עסקים לא כזה להיט. אוקיי, אז יש פה את ה... אנחנו מבינים את הפרמטרים שבהם אותם אנחנו צריכים לבחון. איפה אני מוצא כאלה אתרים?
אז יש שלושה שאני אישית נורא אוהב וגם מסתכל בהם. יש את flipa.com, הוא אתר שבעיקר מיועד לסייט פליפינג, אוקיי? אתרים שבנויים ואנשים רוצים להחליף, ידיים. Afternic, afternic.com, הוא איפשהו באמצע הדרך, אבל יותר לכיוון של דומיין פליפינג. וסידו, שהוא all in all, הוא לא רק אתר מחירה קנייה, אלא גם יש בו המון מדריכים וחומרים ללמוד מהם, סידו, פורומים אני חושב.
סידו, S-E-D-O.
נכון, נקודה. נכון, נכון. הוא אולי האתר יותר מעניין מהבחינה הזו של סייט פליפים, וכמובן ללמוד.
אוקיי, אז גם בתחום הזה צריך להיזהר, כמו שאמרנו, מרמאויות. אז מצאנו אתר כזה... קנינו אותו, שדרגנו אותו עם זה, סייט פליפינג, ועשינו את כל השדרוגים, עכשיו אנחנו צריכים למכור אותו.
נכון. עכשיו, אם מדובר רק במחירה של שם אתר, ואנחנו נתרכז בזה, יש כמה שיטות שכדאי לפרט ולהתעסק בהן. הראשון, בעלי עסקים קטנים. אנחנו כל הזמן, דרך כל הפרקים, דיברנו לבעלי עסקים קטנים, וכל הזמן אמרנו להם כמה חשוב שיהיה להם נכסים דיגיטליים, אתר, עמוד פייסבוק. במאמר מוסגר אני אגיד שיש גם מחירה של עמודי פייסבוק.
לא כל... כן, כן. דומיין פליפינג, אבל בעולם של,
בעולם של פייסבוק. פייסבוק. לא כל כך מקובל, וברגע שפייסבוק עולה על זה, אתה בבעיה מאוד גדולה. גם אם רכשת את הנכס ולא עשית כלום רע, זה פשוט עובד על, עובר על הכללים שלהם, אז הם יכולים לסגור אותך, זה פחות נפוץ.
שם יש שוטר שאוכף דברים.
נכון. אז, אבל אם אתה בעל עסק קטן, נגיד מוסך או מספרה, שישמחו להיות בעלים של אתר אינטרנט רלוונטי, בוא ניקח את האתר bobsgarage.com. קוראים לי בוב, יש לי מוסך. בוא נה, לקבל שם אתר כזה, bobsgarage.com, זה נפלא.
יכול להיות שזה שווה לי 150 בדיוק. דולר להשקיע בזה.
נכון.
אבל קובי, אני אשאל אותך מקודם אם אני יכול לקנות קוקה-קולה נקודה קום, אמרת לי, אסור
לא.
לי.
לא.
למה bobsgarage.com?
כי זה גנרי, כי יש מלא בובים, ולמלא בובים יש מוסכים. עכשיו, אלא אם בוב באיזשהו מקום בארצות הברית, הלך ורשם סימן מסחרי רשום, שאני בספק אם נתנו לו, אבל נגיד שכן, אל תיקחו את זה, כן. ונורא קל לבדוק את זה.
אבל אם זה בובס גראז', אז זה יכול להיות לכל מיני בובים.
דוריס ארדרסר.
זה לא סימן מסחרי רשום, במובן.
לא. אז הנה לדוגמה, שם פרטי, או אתם יכולים לקחת באותה מידה גם שם משפחה, קלינטונס גראז', בסדר? מוסך של קלינטון. אני חושב שקלינטון הוא גם שם פרטי. אבל אפשר למצוא המון וריאציות על שמות פרטיים, שמות משפחה וסוג עיסוק. ולייצר סביבם וריאציות. אני עשינו תרגיל קטן לפני שהתחלנו את ההקלטה. קחו את 100 שמות הכי פופולריים, ו-100 שמות, 100 סוגי העיסוקים הכי משמעותיים, שכבר הגעתם ל-10,000 אתרים. וזה רק הפופולריים ביותר.
נכון.
אתם לא תקנו 10,000 אתרים, בסדר? אבל מתוך ה-10,000, תמצאו אותם מעניינים. עכשיו, ברגע שמצאתם אחד כזה, קניתם אותו, אמרתי, הזכרתי, השקעתם 5-10 דולר, תפנו לאחד מהבעלי מוסכים שקוראים להם בוב, תראו שאין לו אתר אינטרנט, גם נורא קל לבדוק, ותציעו לו. יש בבעלותי את האתר bobsgarage.com, תנו את ה3 משפטים על למה זה חשוב שיהיה לך נכס דיגיטלי. אני במאמר מוסגר, אתה יכול להגיד כבר, אפילו לעשות עוד זה, זה סוג של כסף קטן, להציע לו כבר, אני אבנה עבורך אתר בסיסי. וורדפרס היום זה באמת, ואם לא, אז תמצאו איזה פרילנסר שיעשה את זה. והוא יהיה מוכן אולי לשלם 100-150 דולר. בעיניו הוא עסק, זה נראה לו... לא כסף משמעותי, הוא בשיחת ערב עם המשפחה אומר, יש לי אתר אינטרנט, ללקוחות שלו אומר, יש לי אתר אינטרנט, מעולה.
כן, זה, אני מודה שזה נשמע מאוד עבודה קשה, כי כאילו, אם אתה הולך לכיוון הזה, אז כאילו אתה עם בוב ועם דוריס ועם יוסי ועם דוד, וכאילו יש לך הרבה שיחות טלפון והרבה ניסיונות.
אז...
מה שאתה אומר עולה בקטע הזה, שאם אתם כבר עושים, גם בונים לו אתר, אז אולי יש יותר סיכוי שאתם נותנים לו value במקרה הזה, צריך לחשוב על הקונספט, או שאתם בעניין של, אוקיי, מה האופנה האחרונה היום, ואם זה בוב, אם במקרה סוג מסוים של גראז'ים הוא באופנה היום, יותר קל למצוא
נכון,
דרישה בשביל.
נכון. אבל גם לגבי ההערה של העבודה הקשה, תכינו טמפלט של אימייל. תמצאו את האימייל שלו, כי לכל מוסך דפי זהב יש בסוף איזה אימייל. שלחו לו את זה, או שתעסיקו, באמת אני לא אומר, שהמון אוטסורסינגים חיצוניים שעושים לך, ומקבלים תשלום על סמך מחירה שבוצעה. ותנו להם את הרשימות האלה, הם עושים עבורם, ואם אתם לא רוצים בטלפון, אז רק במייל, קדימה, צאו לדרך, תכינו טמפלט של מייל, וזרקו את זה, תחזרו לפרק על רשימות דיוור, יש מספיק מיילרים אוטומטיים, אין פה באמת. אתם רק צריכים לראות שברגע שבוב אחד פנה אליכם, אתם כן צריכים להתכתב איתו, אתם מן הסתם לנהל מסע ומתן. יש כמובן את בעלת, להעביר את הבעלות על האתר, שזה הליך מאוד טכני ומאוד פשוט, שלושה קליקים, אבל כן, יש פה, כמו שאני מנסה להגיד, יש פה פוטנציאל עצום, ממש אוקיינוס עצום של מחירה כזו.
אבל עבודה קשה בלהוציא ממנו את הערך.
כן, כן.
זה ממש נשמע בסגנון הזה, כמו לנפות גרגירי זהב מנחל. זה כזה הרבה עבודה כזאת שהיא...
נכון, בגלל זה זה לא 100% פגיעה. אתה לא תמכור 100% מהאתרים שרכשת. תמכור חלק.
איך עוד אני יכול למצוא?
אוקיי, עסקים באזור גיאוגרפי, שכוללים גם את השם של עיר, לדוגמה, מיאמי ספא. .com, בסדר? תחשבו על כל בעלי הספא באזור מיאמי, ויש לדעתי כמה אלפים כאלה, ואם אתם מחזיקים את האתר מיאמי ספא, אחד מהם
אולי
יתלבש על זה. יותר מזה, זה לא חייב להיות אחד מהם, זה רק מישהו שיגיד, טוב, אני עכשיו מכין סוג של רשימת מלאי של כל אתרי הספא, ומפנה מהם תמורת תשלום לספאים השונים. זה סוג של אתר דפי זהב כזה. גם זה יכול להיות מאוד ערך. זאת אומרת, קחו עכשיו את הערים... אני מדבר על ארצות הברית, אבל באותה מידה, ליברפול ספא, בסדר? מריבור ספא. כל אחד, זה ממש לא משנה, העולם הוא עצום. זה עוד מקום שבו אתם יכולים לפנות לבעלי עסקים קטנים, ולהציע להם עסק משמעותי, שזה אתר אינטרנט. אז זה נקודה שנייה, וכמו שאמרנו כבר, כדי לשדרג את המחיר, תזרקו פנימה לא רק את השם, אלא תבנו להם אתר בסיסי.
שירותים נוספים שיקנו
את הלילה. וגם שם אתם יכולים לעשות לא מעט רווח, מהעובדה שאתם לוקחים פרילנסר שבונה בוורדפרס ב-100 דולר, ומוכרים אתר כולל שם ב-3,000 דולר. וזה מחירים מקובלים, בסדר? ובעלי עסקים יודעים לשלם גם את המחירים האלה.
זה כמו בעולם הדירות, שאתה אומר, אני לא רק אתן לך את הדירה שקניתי, אני גם... שפץ לך אותה, היא תהיה מעוצבת.
מעוצבת עם מעצב פנים.
עכשיו, הסברת לנו שזה לא, אתה לא קונה אחד, אתה קונה, יש לך פורטפוליו כזה של דומיינים שאתה רוצה להחזיק לעצמך. איך אני בונה פורטפוליו נכון כזה? מה התמהיל הנכון?
אז כמו שאמרנו, עשינו את החשבון 100 כפול 100 זה 10,000. בוא נוסיף את שמות הערים, זה עוד 100. זה כבר מגיע למיליון, אני חושב. אל תקנו מיליון אתרים. ההמלצה הכי טובה שלי, קודם כל, תתחילו במיקוד. אפשר נורא קל להתפזר על מגוון תחומיים, ואסטרטגיות, ומילות מפתח, והזדמנויות. לא. בטח אם אתם מתחילים, תתחילו ברמה הבסיסית. תקנו אתר אחד, תבינו איך זה עובד ברמה הטכנית. תקנו עד חמישה, נקרא לזה. מאזור שאתם מרגישים מונוח. גולף זה האזור שאתם נורא אוהבים, אתם יודעים להעריך את השווי, ראשונית לפחות, לכו עליו. אתם, יש לכם במשפחה מוסכניק, אתם רוצים, לכו לאזור של מוסכים. אתם גרים במיאמי, תתרכזו רק במיאמי.
איכן שנמצא היתרון היחסי שלכם?
במקום שאתם מרגישים בו בנוח. הוא לאו דווקא יתרון מול מתחרים שלכם, אבל לפחות אזור שתדעו איך להעביר. ותעצרו. זו אולי נקודה שנייה. כשאתם בונים את הפורטפוליו, תעצרו אחרי אזור 50 אתרים, ותוודאו שאתם מוכרים לפחות 1-2, במקום, גם אם עכשיו מונח לכם, טוב, אם מונח לכם מול העיניים sex.com, ואתם מסוגלים לממן את זה,
כנראה שזה שווה.
אז תיקחו את זה, אבל אם לא, אל תקנו יותר. תבצעו את המחירה, תראו איך נראה תהליך מחירה עד הסוף, כולל לפנות, כולל לדבר עם בעלי האתר הפוטנציאלי, לעשות איתו את המסע נתן, להעביר לו את הבעלות על האתר. בסדר? אני לא עושה פה קורס שלם על העניין, יש מספיק קורסים, אבל יש תהליך של כמה שלבים שעובר כדי להעביר בעלות. שוב, תרגישו בידיים. הרגשתם את זה טוב, אפילו עשיתם גם כמה דולרים, לכו תקנו את האתרים הבאים. רק כשאתם מחזיקים פורטפוליו שהוא מספיק ממוקד, תתחילו להתרחב בתוכו. ההמלצה השנייה, קודם כל, היא תעשו. פשוט קל נורא לקחת, אנחנו כולנו עושים את זה כל הזמן, בסדר, לקחת קורס, וגיד, טוב, עכשיו אני יודע את החומר. הכסף לא בא לבד, העבודה לא באה לבד.
התיאוריה לא מספיקה, צריך את הניסיון עם הרגליים.
נכון, אז תעשו. גם בניתם כל מיני אסטרטגיות, ועשיתם דוחים ולא רכשתם כלום, לא עשיתם כלום. רכשתם ולא פניתם, לא עשיתם כלום. פניתם ולא מכרתם, לא עשיתם כלום. זה כמו די דיינו, בסדר? תעשו את כל התהליך עד הסוף, בעיקר תעשו. לא חובה לקנות כל אתר, ממש לא. אני אומר עוד פעם, כמות הזדמנויות שטיפול לכם מול העיניים היא מטורפת. כשאנחנו החלטנו להחליף את, או לייצר לעצמנו שם מותג בסטארט-אפ לשם מותג אחר, היה לנו משהו כמו 20 שמות טובים לשם מותג. ובסוף התמקדנו משניים שלושה, ואז אמרנו, בוא נקנה את כולם. מה פתאום? אמרנו לעצמנו פתאום, למה לא הוציא כל כך הרבה כסף על... ובסוף בחרנו להתמקד רק באחד, ורק את שם הדומיין עצמו לקנות, אפילו לא קנינו את הדוטנט, את הדוטורג שלו.
רק את ה...
בדיוק.
מה שהם צריכים ספציפית.
מה שיש שם, בדיוק. גם אי אפשר למכור את הכל.
זאת אומרת, לקחת בחשבון מראש, יש לך פורטפוליו, שחלק מזה לא ימחר. צריך לקחת את זה בשיקול, אם אני מבין מה שאתה אומר. שיקול הכלכלי.
מניסיון אישי וקצת ממה שאתם תקראו בפורומים, בין 5-10% מהפורטפוליו שלכם אתם תמכרו בשיטות שהזכרנו. את השאר, אל תוותרו, תמכרו בבלוקים. לפעמים בלוקים גדולים, לפעמים בלוקים קטנים, אנשים אוהבים לקנות, לפעמים בלוקים, הם יודעים, אולי יש להם יעלום אחד שם, שמתאים להם, שהם כבר יודעים בראש, את זה אני הולך למכור להוא. ועל הדרך הם כבר יקנו עוד 40 אתרים שלא שווים כלום, ושוב יגלגלו אותם. ככה זה עובד, זה בסדר, זה שיטה של מחירת מלאי, של סוף שנה, שיאללה, במחיר דיסקאונט. אבל צאו מנקודת הנחה שאתם לא הולכים למכור את הכל, לא יכול להיות. אין מצב כזה.
אין מצב כזה.
יש אתרים ששווה להחזיק לאורך זמן. עליתם על יעלום, אל תמכרו אותו ב-150 דולר, גם אם זה יעלום קטנצ'יק. לפעמים אתר כזה תחזיק אותו, כמו שאני פניתי לבחור הזה שביקש 6 ספרות, הלכנו לבדוק כמה זמן הוא מחזיק בדומיין הזה, מזכיר לכם, אין כלום באתר הזה. הוא מחזיק בו 5 שנים.
הוא יושב על ביצה הזאת הרבה הרבה זמן.
עד שמישהו יביא לו את הכסף.
מישהו יביא את הכסף.
כן, מישהו יהיה לו שווה לרכוש את השם דומיין הזה.
צריך המון סבלנות לסוג כזה של עבודה.
נכון, אבל שוב אני מזכיר, אם זה מה שאתם עושים לאורך זמן, ובניתם כבר פורטפוליו מאוד עשיר, אתם תתקלו בביצי זהב, אם זה ביצים מאוד, 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 מאוד קטנות, אתם תתקלו בהם. תשאירו אותם. לא צריך, אם המהירות גלגול של האתרים האחרים מספיק טובה כדי לייצר לכם את ההכנסה שאתם רוצים, תנוחו.
אז אין מה למהר למכור נכס
טוב. אתה לא מוכר במחיר בהפסד או במחיר נמוך מדי. ולמרות מה שאמרתי על מיקוד, לאורך זמן תתחילו לגוון. בחרתם, התמקדתם במיאמי, לכו עכשיו לטמפה. יצאתם מאזור פלורידה, לכו לאטלנטה. שזה ג'ורג'יה. קיצור, תתחילו להתרחב. במיאמי התרכזתם בספא ופיטנס קלאבס, לכו עכשיו לאתרים של אוכל אורגני.
זה אחרי שכבר צברת קצת ניסיון כאילו?
חובה לצבור ניסיון. אי אפשר. בוא נתן דוגמה, אחד מהתחומים שבחרנו, היה מרפאות. ולמצוא עבורם שמות אתרים עם שם מהיר. זאת אומרת...
מיאמי
דנטיסט.
קליניק.
בדיוק. עכשיו, יש, באמת, בערים, יש מעל 200 ערים מרכזיות בארצות הברית, שיש בהם מעל, זה 200 מעל 100 אלף תושבים וצפונה, בסדר? על כל אחת, ללכת על כל תחומי הרפואה, יש בערך 100 כאלה, אתם כבר מבינים כמה אפשר להתרחב. אז תתמקדו במשהו ותפתחו. תתמקדו בזה, תפתחו עוד קצת. אתם לאט לאט תגלו שאתם לא יכולים עכשיו, לא יודע מה, לוס אנג'לס, נוירוקיירוג. זה סוג של, אני מגרד בראש ואומר, אוקיי, אולי איזה נורוכירורג שירצה, אבל זה לא ממש מקצוע רפואי ששווה להתמקד בו. אבל דנטיסט, אופו על זה, קיירופרקטר, אופו על זה, אני אפילו לא יודע אם זה רופא.
דרך אגב, ללכת על הערים הגדולות האלה, נגיד לחפש דווקא במקומות כמו לוס אנג'לס,
שאלה מצוינת.
עם המון המון עסקים, נשמע לי הגיוני.
שאלה מצוינת. אני הייתי הולך לדרגה השנייה של הערים. לא ניו יורק, לוס אנג'לס, מיאמי, לכו לערים הקטנות, למיליון ומטה. פשוט בערים הגדולות, מה שאנחנו עושים עכשיו, הרבה אנשים יודעים ועושים, וכבר אני מניח שזה די רווי. בערים הקטנות...
אולי יש הזדמנויות טובות.
ג'קסונוויל, פלורידה, אני חושב שזה עיר הבירה, ואפילו לא בטוח שנמצאתי בקטריון של מיליון ומטה, אבל זה סוג של מקום שתמצאו בו מצד אחד גם מספיק תושבים, מלא מלא עסקים. אז זה לא רע.
אז כנראה שתל אביב ספא זה כנראה פחות, כנראה שיש מישהו שכבר עשה את זה, אולי חיפה ספא.
חדרה ספא.
חדרה ספא פחות.
כן, כנראה תהיה פחות בעיה. ואולי נקודה אחרונה, עלות. אתם יכולים לבחור פה, זו שאלה אסטרטגית כבר. אתם יכולים לשבת ולבחור אתרים מאוד מאוד יקרים. בסדר, לוקח למצוא אותם המון זמן, כמו שאמרתי, אתם תמצאו פתאום איזה יעלום קטן, ולפעמים יעלום קצת יותר גדול, ולפעמים תפגשו ביעלום שפוגשים פעם בחמש שנים. אתם לא מייצרים בזמן הזה הכנסה, מצד שני, כשמצאתם כבר יעלום כזה, אתם תעשו עליו סכום מגון מאוד. והאפשרות השנייה היא דווקא להתרכז בקטנים ולגלגל כל הזמן, לגלגל, 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 פתאום מצטברים מספיק אתרים, פתאום יש גם הכנסה מהם, פתאום... וזה פשוט צומח במקביל כמעט. תבחרו אסטרטגית מה מתאים לכם, ההמלצה שלי, בטח אם אתם מתחילים, לכו על הקטנים, לכו על הפשוטים, אל תתעסקו, ואני אומר לכם כבר, אתם תמצאו בדרך כמה יעלומים כאלה קטנים. זה קורה, זה פשוט...
סטטיסטיקה, אני מניח.
בדיוק, משחק של מספרים. אתם פשוט תמצאו את זה.
טוב, אוקיי, אז אנחנו בעצם הצגנו פה שיטה בגדול, הדומיין פליפינג וקצת סייט פליפינג, שיכולה לייצר לאנשים פרטיים, לפחות הכנסה של כמה מאות דולרים בחודש, אם אתה עושה עבודה סבירה.
נכון.
לא רע.
לא רע בכלל. תחשבו שבשנה זה יכול לממן לכם את הטיול השנתי לחול, לממן לכם שיפוץ קטן בבית, איזה אוטו חדש, זה לא רע בכלל.
לא רע בכלל. אמרנו, דורש הרבה עבודה, דורש ידע.
נכון.
צריך הרבה ידע והבנה בתחומים שאתה זה. אם אני עכשיו אהבתי את הקונספט, ואני רוצה קצת להיכנס לזה יותר לעומק, לאיפה אתה שולח אותי?
אז יש שני אתרים שאני מאוד מאוד אוהב. הראשון, להיכנס לפורומים שלהם, ויש להם גם, כמו שאמרתי, מאמרים מאוד טובים. הראשון נקרא DN Journal, dnjournal.com. והשני, domaining, כמו ששומעים, domain, ing בסוף, domaining.com, הם שני אתרים שאני יותר אוהב, גם האתרים שהזכרתי שהם אתרי מחירה רכישה, בעיקר sedo, sedo.com, גם בו יש המון המון תוכן, קחו קורסים, כמו שאמרתי, Udemy, אני ממש לפני איזה חודש חיפשתי במקרה, עבר לי ליד עין שיש קורסים כאלה, היום באמת ב-Udemy יש קורסים על בערך כל דבר בעולם, אז יש שם קורסים, אני לא מכיר את הרמה שלהם. ג'ין פימנטל, שהזכרתי בתחילת הפרק, מאוד מומלץ, יש לו קורסים, קורס שלו שאפילו אני לקחתי, מאוד רחב, מאוד מעניין, עם המון טכניקות, וכמו כל תחום, כנסו לפורומים, תשאלו, תחקרו, טענו, תקראו.
תתחילו בקטן.
סרטוני יוטיוב, כן. יש כבר לא מעט גם. פשוט תצברו ניסיון ותעשו. ותתמידו, כמו שאמרת בהתחלה.
כן, ואם עשיתם את זה, אז אנחנו מזמינים אתכם לספר לנו, זאת אומרת, אם אתם נתקלתם במקומות, מקורות מעניינים, נתקלתם בקורסים מעניינים, או אפילו הצלחתם בעצמכם בתחום הזה, ספרו לנו.
פייסבוק. מאוד יהיה מעניין לשמוע.
במייל אנחנו info@pod.il.net, זה מגיע גם אליי, מגיע גם אל קובי, באתר runlevy.com/שיווק, זה אתר הבית שלנו, דף הבית של עושים שיווק, תגיבו שמה, ואנחנו נספר על זה גם בפרקים הבאים. אז תודה רבה לקובי גור.
תודה רבה.
היה פה משהו מאוד מעניין בתחום שאני אישית לא הכרתי אותו קודם לכן, אז הנה פתח לנו עוד צוהר קטן, עוד אחד מאלפי הדברים המעניינים באינטרנט, שאני כנראה לעולם לא אספיק להכיר את כולם. אני מזכיר שיש לנו אפליקציית אנדרואיד, משודרגת, תמצאו שם את עושים שיווק, את כל הפרקים, ואת כל שאר הפודקאסטים של הרשת שלנו, ולקראת סיום, אם הגעתם עד לפה, אז תרצו להגיע גם למפגש המאזינים שלנו. המפגש המאזינים מתקיים ב-18 ביוני. 18 ביוני זה משהו בסביבות שבועיים אחרי שהפרק הזה עולה לאוויר. אז יש לכם זמן להיכנס, לקנות כרטיסים, זה יהיה מפגש מאזינים אדיר, זאת אומרת, אולי הגדול והמורכב ביותר והמעניין ביותר שהיה לנו עד היום. חוץ מהקלטה של עושים היסטוריה, לייב על הבמה, שאני בכל מפגש מאזינים עושה את זה, יהיה לנו פעם הקלטה שכמעט, אולי חצי מהפודקאסטים ברשת שלנו, מי עושים רפואה ועושים טכנולוגיה ועושים תוכנה, ויהיו המון המון דברים, וכמובן תפגשו את המגישים של כל התוכניות האלה, אירוע שמתחיל כבר בשעה 5 בערב, לא חייבים להגיע מההתחלה, כי זה אירוע שירוץ לכל אורך הזמן, כל הערב, אבל יהיה אירוע נפלא. כרטיסים זמינים ב-runlevy.com, יש שם קישור יפה, והאירוע עצמו, אם לא אמרתי, צוותא תל אביב. אז תודה רבה לקובי.
תודה רבה.
אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com. runlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.